יאללה, אמריקאי במיטה.
שמעתי
שאני... סוף סוף צחוק.
אני תמיד שר...
איזה כיף. התחלנו, התחלנו.
אני תמיד שר את החול לזכור, ועכשיו שהגבעתון חזרו, הם חזרו לארץ.
את ראשו של הגלבור.
מישהו צבא אדום.
סוף סוף צחוקים, איזה כיף.
ילול מופיע גבר, תגידו לי מתי מתחילים.
יאללה, התחלנו כבר. וואלה,
אני מזמרת לאדם. בואו נתחיל את הפודקאסט בשירת הגבעתון.
הנה, זה מה שעשינו.
3-4, ואת ראשו של הגלבוע. מי שרוצה,
אדום, אבא, אדום.
ישראל השנייה יודעת את המילים יותר טוב מישראל הראשונה. מה
קורה
פה?
אני ישראל השנייה, סליחה.
מי שלא זיהה, זו גלית דיסטל אפריאן.
ממש.
ונועלת
מה השמאלנים יגידו על זה? זה מה שמעניין אותי עכשיו.
יום גדול עומד באופק זה. למה אנחנו? יום שלה.
למה היא מוציאה אותנו מדעתנו? מוציאה אותנו מדעתנו. כי בעיה מספר אחת היא חכמה.
הבעיה של השמאל.
בעיה מספר שתיים.
אבל זה הכל בסטריאוטיפים המטופשים שלכם. כולנו אינטליגנטים.
אבל גלית, את כן יש בך משהו כזה, שצריכה על התחלה, התחלתי ישר. יש לך משהו כזה שנורא אוהבים מצד אחד, ואז את אומרת איזה משהו וכזה, כמו הגברים שאני יוצאת איתם כזה, שהם הכי חמודים, ואז הם עושים איזה משהו, ואני אומרת, אה רגע, אולי טעיתי לגביו.
וואי, זה סינדרום של גבר מכה, מה שאת מתארת פה.
את הצעת מקודם להביא לי שידוך, אז תחשבי על זה עוד פעם. אתה מבין אבל למה אני מתכוונת?
צריכה לעבוד בלהביא לך שידוך, אבל...
יש פה איזה עניין של כאילו...
אני אגיד לך למה היא מעצבנת. היא מעט מאוד זמן בפוליטיקה. לפני שנייה היא הייתה פובליציסטית, היא הופיעה באולפנים.
סופרת, שדרנית.
אבל היא עצבנה כבר באולפנים. אחת, היא חכמה. שתיים, היא מאוד 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 רעותה. ושלוש, היא מתה על תל אביב. היא מתה על כל הדברים שאנחנו מתים עליהם.
היא הייתה, תקשיב, את היית לפני כמה זמן באיזה בר, בהרצל 16, שהם כולם חברים שלי, ואז גיל, המנהל, אומר לי, גלית דיסטל ישבה פה, איזה קטע, איך אתן לא חברות? הכי מתאים לכן להיות חברות, זה משהו. כאילו, היא ישבה פה, אז כן, אז התל אביבית כזה גם מצד אחד.
כן, אתמול בערב סיימתי יום עבודה במנזר עם הבן זוג שלי והחבר שלו.
איפה שהשרימפסים היא יושבת, אתה מבין?
איפה שהשרימפסים, שמעולם לא טעמתי ואני מתה לטעום, אבל עזבו את זה.
אגב, זה בסדר גם לטעום, למה?
לא, אבל אני לא. אני לא, כאילו
כן,
אני...
כן, אבל למה צריכים מאוד... להגיד כאילו, הנה גלית דיסטל ישבה...
כי סטריאוטיפים, זה בדיוק העניין, זה אפילו קצת גזעני בעיניי, כי אם זה היה חק או חקית אשכנזי מהימין, לא יודעת אם מישהו היה כותב על יריב לוין, שהוא ישב במסעדו שמחלקת גם שרימפסים, זה כאילו... את מזרוח נקית כזאת?
מה, הוא רוצה להראות לימנים שמצביעים לכם, תראו, היא לא משלכם, מה?
זה נורא מתקשר לי מה שעשו לריקלין. בא השמאל שלא מבין את ה-DNA של הימין, שלא מבין את מה שחשוב לימין. אנחנו בואו, מאוד מאוד אוהבים ובעד ראש ממשלה חילוני אשכנזי, אולי אתם לא מבינים אותנו עד הסוף, לא, הנה הוא אמר אצלנים, כי הוא גזעני
אבל ריקלין, לצורך העניין, הוא לא מבין את ה-DNA של הפריפריה, אז, אז אני מבינה את הביקורת.
הביקורת באה רק משמאל, הימין היה רגוע לגמרי.
לא, 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 אבל הימין, יש לו נטייה.
אותו דבר גם לגבי, מי שקם היום לטובתי על הישיבה במסעדת השרימפסים, היו החרדים.
אבל את מסכימה איתי שהימין יותר סלחני כלפי הליכוד, מאשר שמאלנים.
לא, חד משמעית לא.
אני יוצא הרבה על דאבל סטנדרט אצל השמאל והשמאל, המחנה שלי, ברוך השם. דאבל סטנדרט זה השם השני, ועד שהמחנה הזה שלי לא יתנקה מהדאבל סטנדרט הזה, הוא לא יכול לא לייצר כנות ולא לייצר אותנטיות. למה זה בסדר כשריקלין מתהפך על, על הפריפריה?
כי הוא לא התהפך על הפריפריה.
הוא לא מתהפך, זה לא התהפכות.
רגע, רגע, על המזרחים. ולמה זה לא בסדר? כשגרבוז אומר מה שהוא אומר, תסבירי לי את ההבדל תסבירי לי את ההבדל בצורה אינטליגנטית.
קודם כל אני אענה לך על המסגור של הדבר הזה. הימין עושה את המוות לחקים הנבחרים שלו. השיח, הדיסקורס בימין הוא בוער, הוא חי, איזה ימין אתה ואיזה ימין אתה, וביבי נתניהו, הביקורות הכי גדולות שהוא קיבל היו לרוב מימנים. אנחנו לא נהנים, זאת אומרת, הימין הוא בראש ובראשונה אג'נדה, אידיאולוגיה וערכים. וכשאין תיקון מסיבי במערכת המשפט, אנחנו חוטפים. כשמשחררים אסירים עם דם על ידי, אנחנו חוטפים. מהבייס שלנו, שיודע להיות מאוד מאוד נוקשה, ומאוד מאוד עם בקרה ציפיות, ולשים to point a finger איפה אנחנו הכזבנו אותו. אני לא רואה את השיח הזה בשמאל מאז שהשמאל שולט. זאת אומרת, מהיום שבנט, לפיד, whatever, לקחו את מושכות השלטון, אתה רואה את כל הדברים שלפיד אמר, על נתניהו, הוא עושה אותם עם סטרואידים, הכל, החל מנפוטיזם, דרך ממשלות מנופחות, נורווג, כל מה שהוא אמר, הוא עושה. איפה הביקורת? איפה הביקורת? אני באמת מסתובבת כבר כמה ימים עם המחשבה, שהימין לא היה מטטה מתחת לשטיח את כל האג'נדות שבאנו איתם, אם לא היינו עושים אותם, ואתה רואה בשמאל מגמה של ציפוף שורות, ואתה צודק, הם מאבדים את התחתונים ככה. אתה רואה גוף שיש לו תאווה לכוח, תאווה לשלטון, ואין אג'נדה, אין תואר מידות, אין מוסר אבסולוטי, הוא תמיד ערכי, הוא תמיד בדאבל סטנדרט, ולגבי השאלה היותר חשובה, וזה מה ההבדל בין גרבוז לבין ריקלין. ברמה השטחית, ותכף נתעמק בזה קצת יותר, זה קצת כמו ששחור בארצות הברית יכול לומר את ה-N-word, ואומר את זה בסבבה שלו, אבל לבן לא יכול. אותו דבר ריקלין. ריקלין הוא בשר מבשרנו, הוא חצי מזרחי, הוא בעד הפריפריות, הוא נלחם למען הקול שלהן. יש איזו חלוקה דיכוטומית, כאילו, וזה מה שהשמאל כל הזמן עושה, וזה מגדר אותי.
אבל זה בכל מקום יש את החלוקה הזאת.
לא, אז רגע, מה את אומרת? רגע, את אומרת
בעצם, כאילו ש... לא, אני רוצה לשמוע את זה.
בית האמירה שלו לא הייתה גזענית, הוא לא אמר, אתם עצלנים, זאת אומרת, הוא לא רחב על הסטריאוטיפ השמאלני, אשכנזי, חילוני, על תושבי הפריפריה, שהם עצלנים, והם לא מצליחים כי הם לא מחונכים, וכי לא מגדלים אותם להשכיל, וכי... זה לא...
את אומרת, בגלל שריקלין הוא כביכול מהמחנה הזה, אתה, אני, כמו שאני יכולה להגיד לך, עכשיו כי אנחנו חברים, יאללה ינודני כי הקרצייה, אתה כך וכך וכך זה ולבקר זה אותך.
לא,
זה בעצם מה שאת אומרת, שלא יש את הנכון.
זה ברור לחלוטין שהוא השתמש במילה עצלנים, כדי לדבר רק על, על הבחירה, והמילה הזו יושבת על סטריאוטיפ הרבה יותר גדול, בא השמאל זיהה את זה, רחב על זה, וחושב שהימין כל כך מטומטם שהוא לא יזהה את המניפולציה.
לא, אבל, לא,
זאת אומרת,
אבל,
מי ש... שמרב מיכאלי, אדונית הפנקס, הפנקס האדום, חמותי...
אין פה מעריצים שלה, אל תדאגי.
הייתה אומרת, הפנקס.
הפנקס.
גברת הפנקס האדום הזאת, שהתאמרה ברגע שעלתה לשלטון, הרחיקה מעשית את הפריפריה מהמרכז על ידי העלאת המחירים, בצורה כזו שמשפחה עם שש נפשות באמת לא יכולה להגיע למרכז יותר, זה כאילו אקוטי על באמת, היא באה ואומרת עכשיו לאנשים האלה, ריקלין גזעני, כאילו, מה את חושבת לעצמך? כמה מטומטמים נדמה לך שאנחנו?
אבל
הם באמת רואים סטריאוטיפ, הם לא רואים בני אדם.
אבל בעצם, מה את אומרת בזה? זה אני מבין. אני מבין ששחור, שחור, אובמה, למרות שהוא חצי שחור, הוא יכול לעמוד מול קהל שחור ולהגיד דברים שביידן לא יכול להגיד. את זה אני מבין. אבל בעצם מה זה אומר? זה אומר ש... נניח שכשנתניהו אומר את משעממת אותי, אז זה כאילו עובר. כי את אומרת, זה המנהיג שלנו, ואנחנו אוהבים אותו, ואנחנו רוצים אותו, ואל תטיפו לנו...
לא דוגמה טובה, אלדה.
למה לא דוגמה טובה?
מכיוון שהוא אמר את זה אחרי שהוא קבר את חברו הטוב ביותר, מול מישהי שאני שמעתי אותו אומר לה באולם איזה 3 או 4 פעמים, אני אתייחס אלייך תכף, תני לי לסיים. אני אתייחס אלייך תכף, תני לי לסיים. נתניהו מאוד שקול, מאוד מדוד, מאוד ממלכתי, האינצידנט הזה שהשמאל מהדהד אותו כל פעם מחדש, היה אנומליה בשדה השיח של נתניהו בוודאות.
אוקיי.
וביום קשה מאוד.
אז זה אני הולך איתך. זה אני הולך איתך. זה היה ביום שוויינרוט נפטר,
נכון.
ואני הולך איתך.
הוא הגיע לשם מהלוויה.
וויינרוט היה באמת חבר מאוד נכון. מאוד קרוב שלו, אני מכיר את זה.
זה בטח לא מאפיין את
זה. אם זה לא היה באירוע כזה, את היית יוצאת על הדבר הזה? זאת אומרת, היית אומר... ככה אנחנו לא מדברים.
עשית לו הקלה בגלל שאת יודעת, באותו רגע.
קודם כל, אני לא, זו שאלה מאוד היפותטית, כי באמת אני אומר...
לא, כי למה אני אומר...
אבל זה לא רק המקרה הזה, סליחה, אלדד.
אני רוצה לדעת, להבין. כשאמרת על ריקלין עצלנים, אני מבין מה את אומרת. את אומרת, הוא לא אמר משהו שהוא אופייני לעדה מסוימת, או אופייני לאנשים שגרים במקום מסוים.
הוא לא אמר עצלם, הוא אמר, מתעצלים ללכת
לפחות. הוא אומר, אתם מתעצלים, תעזבו את העניינים
שלו. מהעיירות, הפיתוח העצלנים, העיירות.
לא, 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 לא.
אני שמעתי את זה כמה
פעמים. כן, אני שמעתי כמה פעמים. מה הוא אמר?
גם אני. מתעצלים ללכת לקהל. סתם,
הוא אמר, העצלנים מהעיירות הפיתוח.
לא,
סליחי
לי קשר איתו, אבל אני שונא שמקייסים על המילה. תמיד צריך לקייס על הכוונה, ולא על המילה. הוא לא התכוון לזה, כמו שאני חושב שגרבוז, הוא לא אמר את מה שאומרים שהוא אמר, אבל גם במה שהוא אמר הייתה גזענות. אבל מה שאני מנסה להבין, אני מנסה להבין פה את הדבר הבא. האם בעצם אי-שמאל, אין מה לעשות, את יודעת, יש אנשי שמאל שהם אשכנזים, יש אנשי שמאל שהם תומכים במפלגות היו מעורבים באסון הזה של ילדי תימן, והיו מעורבים בפנקס האדום, לא הם, אבותיהם, זה מה שאני תמיד מסביר. אני אומר, מה אתם רוצים ממני? אם אני הייתי בן אדם, בן אדם חי אז, אז אני הייתי מדליק באש את מפאי. אני לא, כמו שאני יצאתי לחובות על דברים אחרים, גם על זה הייתי יוצא, בטח שהייתי יוצא, לא הייתי עושה הקלות. אני מבין את הדבר הזה. אני מבין את זה שבן גוריון היה פחות דמוקרטי שמציגים אותו, ובהיבטים רבים, הוא לא רחוק ממה שטוענים נגד נתניהו, הוא עשה דברים עוד יותר גרועים לדמוקרטיה, עם הממשל הצבאי, עם הסגירת עיתונים, עם המרדף אחרי אורי אבנרי, עם הפעלת השבק, אז היה שין בית נגד יריבים פוליטיים, הוא עשה דברים מאוד מאוד קשים ברמה דמוקרטית. אבל מה את בעצם אומרת? את אומרת שמי ששייך לשמאל, הוא אף פעם לא יוכל למתוח ביקורת על הפריפריה, גם לא ביקורת עניינית, כי אז הטענה תהיה, אתה לבן.
אתה עליון, ואתה מתגזן עלינו, כאילו.
קודם כל, אני מחלקת את זה. יש נבחרי ציבור ויש טוקבקיסטים. נבחרי ציבור, תבדוק אותי למשל, אני מאוד נמנעת מלהתייחס לציבור עצמו. זאת אומרת, אני אפיין את התנועה, אני אפיין חקים, אני אדבר על הצד השני, על העמדה השמאלנית שנמצאת עבורי מעבר למתרס, אבל אני לא אעשה את זה על חשבון בני אדם, כי אני יודעת כמה זה כואב.
אבל את כן הולכת על ראש של אנשים, באופן קבוע.
הבנתי מה היא אומרת. פוליטיקאים. היא אומרת של פוליטיקאים.
או אנשי תקשורת, או עיתונאים, או אנשים בפרופיל גבוה.
שזה כמו פוליטיקאים.
כמישהי שיודעת כמה זה כואב שמאפיינים ציבור, כשבא ראש ממשלה מכהן ואומר כוחות האופל, או מכונת הרעל, וזה נורא בסדר, וזה נורא עובר, אני אומרת לכם, בעוד 50 שנה, כשהנכדים שלהם ישמעו איך הם דיברו,
זה יהיה לא... זאת אומרת, זה כבר לא יהיה סבבה.
זה יהיה כל כך ברור שזה... סליחה, באתי להגיד את ה-F-word.
תגיד, יכולה.
אני באמת, יש לי תסמונת תורת איומה.
אני גם מקללת כל הזמן, זה בסדר.
אני באמת חושבת שדברים שנעשים היום יהיו לא, ברמת הלא יאמן בעוד 20, 30, 40 שנה. לא יאמן.
אני מסכים איתך. אני שונא שמדברים ככה. עדיף לדבר על הראש של הפוליטיקאים, גם שאומרים דברים קשים, וגם שאחר כך מצטערים.
אל תכלילו ציבורים. זה כמו שאני אגיד פתאום, השמאלנים בוגדים.
כן, אבל
זה אותו דבר, זה אותו דבר.
לא אמר דבר כזה,
חס ושלום.
לא, הם גם לא בוגדים בעיניי. וגם אם הייתי חושבת, לא הייתי אומרת, אבל אני גם לא חושבת.
אבל את מבינה שזה נכון שלא מוצאים אמרה כזאת של ביבי. זה נכון, זו אמת. אין אמרה כזאת של ביבי ששמאלנים בוגדים.
אבל לא תמיד צריך להגיד את הדבר באופן ישיר. לפעמים הפעולות שאתה עושה...
לפעמים כשיש כרזות ששמאלנים בוגדים, שלא יוצאים נגדם בזמן, ולא, אני לא בא אליך ואומר לך, תגני את זה, תגני את זה. אני לא מאמין בחרת הזאת. לא, את לא מחלקת גינויים, את לא צריכה לגנות כל דבר שבא מהמחנה שלך, כמו שאני לא מסכים לגנות. טוב שאני, כל היום אני צריך לעבוד במפעילים אותי, תגני מה שזה אמר, מה שהוא אמר.
כן, זה קורה גם בשמאל, כי אני כל ראיון, כשמתקשרים אליי, אני אומרת, מישהו אמר משהו לא בסדר. כי תמיד מזמינים אותי כדי להתנצל.
אצלי זה קורה, בגלל שאני מטיף מוסר לכולם, אז כאילו, תמיד רוצים לראות אם אני גם בנקודה הזאת יעמוד. אבל כשאת רואה בהפגנות, נגיד שהיו בהפגנות בבלפור, היו הרבה מאוד שלטים ששמאלנים בוגדים. עכשיו, זה לא איזה שלט שמישהו עולה מבריסטול. את רואה שהדפיסו את זה וזה. את לא יצאת נגד זה בכל הכוח. את לא אמרת, כמו מה שאת אומרת עכשיו, אני לא מאמינה בטקסט הזה, כי שמאלנים הם לא בוגדים. יש לך שמאלני בתוך המיטה בבית.
תקשיב, אני חייבת לומר לך משהו. שמאלנים בוגדים זה כמו בלינצ'ס מוקרם בקפולסקי בשנות ה-80. תראה לי פוליטיקאי אחד בשנה, שנתיים האחרונות, שבא ואמר, השמאלנים בוגדים. אתם נשענים על הדבר הזה שאכן נאמר בעשורים קודמים. הליכוד נורא, הליכוד, לא רק הליכוד, הימין נורא ממושמע, נורא נזהר, נורא אפילו מבוהל, נורא מנסה להיות הילד הטוב בשיח, ואתה רואה את השמאל היום מתפרע על מיליוני אנשים, אזרחים בישראל, באמת עם סטריאוטיפים גזעניים רעים, ושוב אני חוזרת מכונות האופל, חרות מגעילים, על הבא בעלה, על הקילו, על המשקל, תראה לי פוליטיקאי ואני שמעז להתפדק ככה על ציבור. אז לפני, בשנות ה-80 אמרו, השמאל בוגד, היום אני לא שומע, באמת לא שמעתי בשנה, שנתיים האחרונות, מישהו מוביל דעת קהל בימין, או פוליטיקאי שמתבטא ככה. ההפך, כל הזמן.
אבל גלית, אם בענייני...
כל הזמן, סליחה שאני לא מייצרת...
אבל לא, רגע, אם בענייני פג'ורס, כנען, שנייה, רגע.
ביבי כן אמר שמאל, אני משכחו מה זה להיות יהודים. הוא כן ידעד איזה שאמירה שאומרת שאנחנו לא פטריוטים.
בוא נדבר על ההקשר הזה. תשמע, כשהייתי בתקשורת, ממש לקראת השריון שלי, הייתה לי תוכנית בגלי ישראל, חדשה יחסית.
הופעה מאוד קצרה.
מאוד קצרה, ואז בום, בא לי השריון הזה בלי שידעתי.
ביום הולדת שלי זה, אני זוכרת את זה, ברביעי בפברואר, בנימין נתניהו שריין אותה.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ואחד הרעיונות הראשונים שלי היה נתניהו. ושם שאלתי אותו, כי זה חרה לי מאוד. כי הבן זוג שלי הוא באמת שמאלני, וחברים טובים. Some of my best friends are lefties, what do you know?
אני כל החברים שלי הומואים. לא, רגע, אבל...
את הצבעת מרץ, היית שמאלנית, מגיעה מהמקום.
רציתי לשאול אבל משהו לפני, שנייה קטעת אותי.
תני לסגור את זה רגע.
ואז אחת השאלות הראשונות ששאלתי אותו, זה על עניין החמוצים. אמרתי, תשמע, אתה ראש ממשלה של כולם. כשאתה אומר חמוצים, יושב הבן זוג שלי, ואומר לעצמו, רגע, למה הוא מגנב? ואז הוא אמר, שמי, זו הייתה אמירה מאוד מאוד ספציפית על כמה אנשי תקשורת. לא דיברתי על המגזר או על הקהל. אותו דבר לגבי שכחו להיות יהודים, זה בסופו של דבר אמירה שנאמרה נקודתית, אנחנו מדברים על פוסט אוסלו, כשהנשק מובא לחבר'ה מתוניס, והוא בא ומדבר, מלוחש באוזנו של הרב, ואומר לו, שמה, הם חילקו נשק, לאויב, יהודי לא מחלק נשק לאויב, שכחו להיות יהודים. עכשיו, הוציאו את זה מהקונטקסט, השאירו רק שכחו להיות יהודים, כאילו הוא מדבר על קהל שלהם.
קהל שלהם של איזה.
גם זה, צריך באמת להוציא אותו מהקשרו, כדי להביא אמירה מעליבה או לא ממלכתית, ששוב אני אומרת, לפיד אומר בקילו, לפיד אומר בוקר עד ערב, ואין, באמת, אין תמרור, גם אין שטיח אדום, לא תמרור אדום, אף שוטר לא בא ואומר לו עצור. זה אוכל לי את הקרביים.
אבל גלי.
זה מעצבן אותי כל כך, כי זה כאילו יש אזרחים שמותר לדבר אליהם לא יפה, ויש אזרחים שאסור.
אבל את אומרת, אנחנו בליכוד בשמאל נורא נזרים בלשוננו וזה, ובאתי להגיד מקודם, אם בענייני פג'ורס, כנען, אז בתכלס מה ההבדל בין עכשיו מישהו מהשמאל יגיד, הימנים הם כך וכך, לזה שאת נגיד, היה לך את אחד הציוצים, אני לא זוכרת מתי זה היה, שקראת לראש הממשלה טיפש, לא זוכרת איך חינית אותו, נכון? טיפש או משהו כזה. מה ההבדל בעצם? זה רעיל באותה מידה בעיניי.
קודם כל, אני חוזרת ואומרת, יכול להיות שאני בוטה, לא יכול להיות, אני המון פעמים בוטה.
אוקיי.
הרבה פחות בוטה מזהבוש ומרב מיכאלי, רק הציוצים האחרונים שלהם על נתניהו, רק תקראי. אז וי,
לא, אני לא חפה מביקורת מה...
אני לעולם לא אגיד על לפיד שהוא זבל שצריך להוריד. ציפי לבני אמרה את זה על נתניהו. עזבו, הרבה פחות בוטה, אבל יש משהו יותר עמוק מזה וחשוב בתוך כל משחק ההתנצלויות האלה. זה לא סימטרי. אין סימטריה. בין מדכא למדוקא. אנחנו מדוקאים. אנחנו מדוכאים כבר 7 עשורים כלכלית. כל מה שקשור לגישה למוקדי הכוח. אין לנו קול. אין לנו קול. אנחנו משלמים מהמיסים שלנו על רשתות שידור, גם גלץ, גם התאגיד.
אבל מי זה אנחנו? אני חייבת...
אז זה גם שאלה מצוינת.
מי זה אנחנו?
אני גם
שאלה. כאילו, אוקיי, אני נגיד...
את יודעת מה אני אגיד לך? הציבור האמוני. ישראל השנייה, המון פעמים חושבים בשוגג, שהיא בסופו של דבר מוכלסת במזרחים. זה לא המקרה. ישראל השנייה, הקוד שמאפיין אותה, הוא הקוד האמוני. עכשיו, זה יכול להיות קוד אמוני חילוני לחלוטין. יש המון רוויזיוניסטים אשכנזים בישראל השנייה. יש אשכנזים עם כיפות בישראל השנייה. יש חרדים אשכנזים בישראל השנייה. ויש את הציבור המזרחי המסורתי שרובו נמצא בימין, ולכן בישראל השנייה. זאת אומרת, מה שקורה פה מאוד מאוד דומה למה שקורה בעולם המערבי כולו. אם תסתכלו ב-SNL למשל, איך הם מדברים על האבנגליסטים? זה בול, קופי-פייסט, כמו איך שבארץ נהדרת מדברים על הימין.
נכון.
זאת אומרת, יש את הלוקלים, הפטריוטים, אני משלבת פה בין הניידים והנייחים של גדי טאוב לבין התיאוריה של אבישי בן חיים. צריך להגיד את שתיהן. בסופו של דבר, גם אם יקום, ובגלל זה, מהבחינה הזו, נתניהו בעיני ישראל השנייה פאר אקסלנס.
כי מה?
כי הוא קודם כל, בעולמו החילוני, הזהות הלא תיאולוגית, היא לא תיאולוגית, היא היסטורית, הזהות היהודית של הבן אדם הזה, זה מה שמכונן את חייו. תקרא את הספר שלו, תבין עם איזה אבא ואמא הוא גדל, ותבין כמה המחשבה שהעם היהודי חייב שיהיה לו מקום משלו, ולשמור על הזהות היהודית, חילונית, דתית, לא משנה, זהות יהודית, זיכרון, שורשים, בתוך האדמה, זה ישראל השנייה, וזה אגב מה שמותקף. אני אגיד לכם יותר מזה. אם הציבור המזרחי, דמיינו עולם בדיוני שבו הציבור המזרחי מסורתי, מצביע שמאל. בישראל, נניח, מצביע שמאל, יכול היה לקרות. הוא היה
קרה
היום...
קרה הרבה שנים.
הוא היה, נכון? הוא היה מאותרג היום על ידי השמאל, בערך כמו שהשחורים בארצות הברית מאותרגים על ידי המפלגה הדמוקרטית, כי הם מצביעים לה. אני ממש חושבת שהדמוקרטים בארצות הברית היו הראשונים להיכנס בסטריאוטיפים גזעניים נגד השחורים, אם הם היו מצביעים לרפובליקנים, ופה בישראל זה אותו דבר. זה הלוקליות, זה הפטריוטיות, זה להשתמש, להרגיש את הזיהוי הלאומי, כי בסופו של יום, מתחת להכל, מה שמותקף פה, זה הזהות הלאומית.
אבל בכל זאת, אני באמת, כמזרחית, פריפריאלית, whatever, ימנית, כל משפחה שלי, מה שתרצי, אני עדיין מרגישה, וזה מפתיע אותי, אם לא תסכימו איתי, שהמון מהפוליטיקאים בימין, עיתונאים ששייכים לימין, מנצלים, ואני נזרת פה בלשוני את, אני לא אגיד בורות, אבל הרבה פעמים, ישראל השנייה, בפריפריות, יש היעדר ידע, הם לא מבינים את הדבר הזה, כמו שאנחנו עיתונאים ואנשים שמתעניינים מבינים, ויש איזשהו ניצול של האנשים בפריפריה, של ישראל השנייה, של המזרחים, שלא מכירים את העובדות עד הסוף, ואז כל הכותרות האלה, כל ההתלהמויות, כל השמאל, 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 לי זה מרגיש שזה, יש בזה משהו קצת לא פרי.
טוב, אבל זה פה את הופכת את הקערה של הדמוקרטיה. כל הקונספט הזה שאומר כל אחד לכל אחד, אומר שהאליטה לא מחליטה, שקול של פרופסור מסטנפורד הוא כמו קול של חקלאי מקולורדו.
לא, לעיתונאי משכוח,
יש משהו שמפריע לי בתיאור שלך, וזה משהו שעובר כחוט השני בכל פעם שמדברים על הפריפריה. או על הקהל הימני המסורתי. איזה אלמנט של פסיביות. הם תמיד ניתנים להשפעה, הם תמיד ניתנים לכל מיני סקנס והרמומיות של אנשים שהם מסדרים להם את התודעה. הם אף פעם לא ישויות שמכוננות באופן רציונלי את הבחירות שלהם. תמיד הם... אני
טוענת שהפריפריה מצביעים רגשית, תמיד.
אני חושבת שהפריפריה מצביעים רגשית. את היית לאחרונה בירוחם?
אני מסתובבת תמיד בכל הארץ. כן, הייתי בירוחם לפני כמה חודשים.
את ראית מה הולך שם?
זה מזעזע. זה כמו כפר באיזשהו מדינת עולם, זה מקום...
אז הרבה זמן לא היית בירוחם.
לא, לא היית בירוחם.
אני הייתי.
ירוחם עברה...
אז את לא היית בירוחם.
לא, הייתי. באר שבע מאוד מתפתחת, אני הייתי שם הרבה. ירוחם, לי זה מרגיש כמו...
ירוחם מטורפת. הייתי בבית שאן לאחרונה? אני שוקלת ללכת לעבור בירוחם, ואני רואה את זה קורה בהרבה מאוד ערי פריפריה, אתה רואה פתאום את צמודי הקרקע, את הפיתוח של הכבישים, את המהירות שלהם, פתאום להגיע האוטוסטרדות שבנינו, את רואה לפי נתוני הג'יני של ה-OECD, פה אין ויכוח ביני לבינך, יש עובדות. מדד הג'יני של ה-OECD, שהוא אחד המדדים באמת הכי מקובלים בעולם, כמדדים אובייקטיביים ורציניים, קובע אחת משמעית, בעשור של נתניהו, הפערים הצטמצמו. החבר'ה בפריפריה יודעים מה טוב להם. הם יודעים מי עבד בשבילם, לא שהמלאכה היא שלמה.
קשור לממשלה, אבל זה לא קשור לזה שהעולם הולך לאיזה מקום שהוא יותר מפותח, ויותר, תודעת, יש רשתות חברתיות, והם יותר מודעים.
תראי מה קרה בין המטמורפוזה שעשה פה ישראל קץ עם האוטוסטרדות, את יודעת, לקצר את הזמנים בין הפריפריה למרכז, זה עולם ומלואו, זה מקומות תעסוקה. זה לפתוח אופקי עבודה, זה המון המון דברים. השקיע בזה את כל מרצו. באה גברת מיכאלי, ולוקחת אותם ברגרסיה אחורה. הם יודעים בדיוק למי הם מצביעים. יותר מזה. החבר'ה מהפריפריה, יש להם ראשי ערים. יש להם ראשי סניפי ליכוד. כשיש כביש לא בסדר, הם מרים עם טלפון לחק. אדוני, טפל בזה. לא טיפל בזה, הוא לא יבחר בפריימריז. זאת אומרת, הקשר בין הפריפריה לבין השלטון הליכודי, הוא ישיר בצורה שאת... אני לא ידעתי את כמה הוא ישיר.
גם זה יש לי ביקורת, נגיד, בסדר, אבל זה לא ענייני עכשיו, ערים.
אבל את לא עושה אותו דבר לשמאלנים. תראי, אני מסכים איתך בכמה דברים. זה לא אומר, זה לא רק הדוח הזה של ה-OECD, דני פילק, דוקטור דני פילק, מאוניברסיטת באר שבע, שהוא שמאל מאוד מאוד רדיקלי, הוא במחלקה לפוליטיקה באוניברסיטת בן גוריון, הוא אומר בעצמו שהעשור של נתניהו זה עשור שיצר מוביליות מאוד מאוד גדולה למזרחים ממעמד בינוני נמוך, והפך אותם למזרחים ממעמד בינוני גבוה, ועל כך הם מוכרים תודה, זה גם מסתדר להם עם העמדה הביטחונית של נתניהו, ועם העמדה הלאומית, והם לא עדר, הם יודעים בדיוק למה הם מצביעים.
מה טוב להם.
ואגב, אני אגיד לך משהו, עדי, אין בן אדם בעולם, עוד לא נמצא בן אנוש הזה, שמצביע מהראש. הצבעה היא לעולם, לא משנה אם זה בפקולטה למשפטים בסטנפורד, או באיזה חור בטקסס. הצבעה היא תמיד רגשית.
לא, תתפ... תתפלא. אני חושבת שבתל אביב מצביעים פחות...
תמיד רגשית, את מצביעה ברגש לשבת.
מה? אני יכולה להגיד לך שמלא חברים שלי...
בתל אביב מצביעים פחות רגשית.
פחות, בעיניי, אולי החברים שלי, אולי הסביבה שלי, והרבה פחות רציונלי.
אין סרט כזה.
הרבה פחות רציונלי. אני כל החברים שלי היום...
אין, אבל אין דבר כזה.
מה זה איזה דבר כזה?
את תקבלי על זה נובל. אם את תצליחי להוכיח שבמערכת בחירות, איזושהי בעולם, אי פעם, קבוצת אנשים, לא משנה מאיפה, הצביע מהראש ולא מהסנטימנט הרגשי של השבט, של הזהות.
אני יכולה להגיד לך שאני מרגישה שהמון אנשים...
בסדר, אבל זה הרגש. הם לא אומרים שזה רגש, אבל זה הרגש. זה לא מהמוח.
אתה אומר, הם מדחיקים. תקשיבי, הם מצביעים ללפיד. בואי, אי אפשר להצביע ללפיד מתוך שיקול רציונלי. חברים שהצביעו מרץ כל חייהם, מצביעים, לא יודעים למי להצביע. אולי ללפיד, אולי כזה גושים, אולי...
אני לא יכולה לראות מה רציונלי בהצבעה ללפיד, אבל היי, זאת רק אני.
אבל בעצם מה את אומרת? את אומרת, יש פה קצת מצב שהוא קצת מצחיק, כי יש פה אליטה שחושבת שהיא הרוב, היא כבר הרבה שנים לא הרוב.
דווקא בתוך תודעת המיעוט שלה היא הפכה ליותר אגרסיבית, אני חושבת מאוד מודעים לזה.
תודעת הפחד שלה, היא חושבת...
היא הבינה שהיא זה, אז היא תורכת יותר חזק. אז היא אמרה ביי ביי למסלול הדמוקרטי.
לא, לא, זה המסלול של הקלפי, אוקיי? ומהצד השני, יש פה קבוצה שהמון המון שנים בשלטון, אתם בשלטון המון 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 שנים, יותר ממה שהקבוצה הקודמת ידעה שלטון, ואתם עדיין מתנהגים כמיעוט במובן הזה, שאם אתם הרוב ואתם השלטון, אז אתם לא יכולים לדכא את השמאלנים, כמו שאת אומרת, שדיכו אתכם כל השנים. אי אפשר לדבר אליהם ככה, אי אפשר להתייחס אליהם ככה.
מה זאת אומרת?
אי אפשר להוציא אותם, אי אפשר להוציא אותם מהמעגל הפטריוטי. יש פה חיתוך.
מי מוציא אותה מהמעגל הפטריוטי? מי מדכא אותה? איזה דיכוי?
בוודאי.
התיהור שבני גנץ עשה בגלי צהל זה דיכוי?
אני לא...
התיהור שעשו בתאגיד השידור הציבורי, לי, בזמן שהימין בשלטון, באו ואמרו לי, גברת, את ביביסטית, את לא תקבלי פה מיקרופון.
אז למה את אפשרתם את זה? אתם בשלטון.
קודם, אז בוא נחלק את זה לשתי תשובות. קודם כל, אם אתה אומר לי, לא עשיתם מספיק, לא העזתם, לא משלתם, אני מסכימה איתך לחלוטין. אני חושבת שקם פה דור חדש של ימנים, ואני מכלילה את עצמי בתוכו, בלתי אפולוגטיים, לא מפחדים, באמת לא מפחדים.
נכון.
זה מה שכל כך מרתיע בי. זה מה שכל כך מרתיע בי. באה לפה בחורה שאמורה להיות טיפה כנועה, טיפה אפולוגטית, בכל זאת פרסית מסורתית מירושלים. באה לפה למרכז תל אביב, ולא רק לא מתנגדת או לא מתנצלת, owning the place, תל אביב היא שלי יותר משלך.
זה בדיוק מה שאני חווה,
אני חווה את כל המחסומים. אני יושב במסעדות לא כשרות.
אני בחיים...
אני חווה את אותו דבר.
אני בחיים לא אגיד לך שתל אביב היא שלי, את לא תשמעי את זה, אבל מה כן? כשאני שומע את דודי אמסלם, אני לא מתרגש חלקי שפת הג'ורה שלו, כי גם לי יש שפת ג'ורה. אני לא מתרגש מזה. זה בסדר, אפשר להגיד D9 וזה, זה ברור שלא מתכוונים ל-D9, הוא לא מתכוון שהוא יערוס את הזה. תחזרו קצת לעולם המטאפורות. אבל הוא מביע את הכעס העצום שלו, וגם עם זה אין לי בעיה. איפה הבעיה שלי כשאני שומע אותו? אני חושב שהוא באמת שונא אשכנזים. זה מה שאני חושב. עכשיו, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר, במקום הזה שאתם עברתם דיכוי ואין שאלה, אין שאלה, אתם עברתם דיכוי.
עדיין עוברים.
דודה שלי, אללה ירחמה, ויקי שירן, היא הובילה שנים את המאבק הפמיניסטי המזרחי, היא לא הייתה בדעות המדיניות שלך, אבל היא הייתה מורה של אבישי בן חיים, והעבודת דוקטורט שלה באוניברסיטת ניו יורק, בקולומביה, שהיא קיבלה עליה מצטיינת, היא התשתית למה שאבישי בן חיים כותב, היא חושבת שמאז מהפך 77, ההגמוניה המפאיניקית, שכבר לא קראו לה מפאי, השתמשה בכוח שלה כדי להפעיל את מוסדות אכיפת החוק, נגד ש"ס, נגד המזרחים וכו' וכו'. יש לה תיאוריה שלמה, זה כתבה על זה דוקטורט. אז אני מבין מאיפה הוא אומר את הדברים האלה. וכן היה דיכוי.
עדיין יש.
וכן היה יהודי תימן, ואפשר לקרוא לזה חטיפה, ואפשר לקרוא לזה אלמות, ואפשר לקרוא לזה איך שרוצים. אם לי היו לוקחים ילד, ולא חס וחלילה, ולא מחזירים לי אותו חי או מת מבית חולים, אני הייתי שוחט אותם, את מי שעשה את זה, והייתי מדבר בצורה הרבה יותר קשה מיוזים משולה. מה השאלה בכלל? אין שאלה.
אבל מה אתה אומר בעצם בדבר הזה?
אבל האם את לא עושה את אותו דבר עכשיו?
מה, שונא אשכנזים?
את אותו, בדיוק. האם לא, ותאמיני לי, יש מה להעיר לאשכנזים.
ויש מה לסנוא.
לא לסנוא, על הגזענות שלהם, על ההתנסות שלהם, על זה שהם לא מוכנים להכיר בדברים קשים שנעשו פה נגד מזרחים, ונעשו דברים קשים, אבל עכשיו שאתה שלטון, שאתה שולטת, וכל כך הרבה שנים את שולטת, למה אתם מדברים ככה לאשכנזים? למה אתם לא מנסים להיות הגשר שהדבר זה דווקא את, שאת כן תל אביבי, תל אביבי ועוד איך שלך?
אבל אלדד גם הצד השני מדבר על מזרחים אותו דבר.
אז אני גם באמת אומרת שהחלוקה בסופו של יום היא לא באמת מזרחים אשכנזים, זה הרבה 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 יותר מורכב מזה. אבל אני כן נהנה לך על דבר אחד, אתה מדבר בלשון עבר, ואני מסתכלת על מה שקורה היום, ואני אומרת לך, הדיכוי, לא רק שנחלש, אני אסביר לך בדיוק, הוא עלה דרגה, הדיכוי עלה דרגה. אם עד היום הדיכוי היה במוסדות מדיניים, אתה יודע, עם כוח ועם מיקרופון, כמו צבא, משטרה, פרקליטות, בית משפט עליון, תרבות, וכן הלאה וכולי, הדיכוי היום ברגע שהשמאל הבין שהוא מפסיד בקלפי, הדיכוי נכנס לקלפי. אני חובה את תיקי האלפים כהפיכה. אני חובה את זה, ורבים יחד איתי, כניסיון, ואנחנו רואים את זה היום, השבוע. עומד ראש ממשלה מכהן ואומר, האופוזיציה לא מוצאת חן בעיניי, היא לא נחמדה, ולכן אני לא אעלה הצעת חוק, לא הצעת חוק, הסכם, שמבטר על טריטוריה, שבחוק צריך משאל עם, עזוב כנסת. לא, 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 לא ייתן לכם את התענוג הזה. ואז אסה כשר. האורקל מדלפי של השמאל, האפיפיור שלכם, מחבר הקודים האתיים ברפואה ובצבא, אני הייתי סטודנטית שלו, בא ואומר, כן, הם לא פטריוטים, מי שלא מסכים עם השמאל החילוני, הוא לא פטריוט, ולכן הוא צריך לצאת מהמשחק הפוליטי, זה עולה דרגה. אי אפשר להפריד בין האדם ושיקול דעתו בקלפי, שזה הרגע הכי קדוש של כל אזרח במדינה דמוקרטית, לבין הזכויות שלו. כשאתם באים ואומרים, מעזים לומר, ואומרים את זה כל הזמן באולפנים, תקשיבו, הגזענות היא גלויה לעיני כל. אין אולפן שלא אומרים בו, אם רק תזיזו את ביבי, למה שנזיז את ביבי? זה מה שאנחנו בחרנו. אתם באמת יכולים להגיד לי שאתם מכבדים אותי כאזרחית סוג א', ובאותה נשימה לומר לי, אנחנו לא מקבלים את שיקול דעתך, אנחנו נכפיף אותך לשיקול דעתנו, את אזרחית סוג ב', את לא רואה את האור, אנחנו כן, ולכן זוזי הצידה, ואז אנחנו נתייחס לדיכוי החברתי, ונתייחס לדיכוי הפמיניסטי, חבר'ה, קפצו לי. קפצו לי.
זה אגב אותו סיפור עם בן גביר בעיניי. למה לתת לו במה? למה? כי המון אנשים מצביעים לו. מה זה אומר? לא לתת לו במה, כאילו. עם זה אני מסכימה, אני באמת...
כאילו, אין ספור אנשי תקשורת אמרו לי, כן, אנחנו בעד בכלל, השמאל נורא נהנה להגיד, אנחנו בעד הפריפריה, ואנחנו מכירים באי השוויון, אבל לא ביבי. זה בדיוק ההמשך של אותו דבר, אל תגידו לפריפריה למי לבחור, הם מספיק חכמים יותר מזה, הם יותר חכמים מכם.
הדבר היחיד שאני מבינה, אני, תראי, אני בתור אחד האנשים הבודדים, שגם מנהלים מאבק כל כך ארוך נגד ביבי, בזמן שכל...
שניהלת.
בזמן שכל... מנהלים, מה זאת אומרת? אין ניהלת, אין ניהלת, אני לא שיניתי את הדעה שלי, אבל אני אגיד לך במה אני רואה את הדברים אחרת. זה מאוד שטחי להגיד את מה שאמרת.
אתה קורא לי שטחית עכשיו.
בתור בן אדם שהחל את המאבק הזה, בזמן שכל הנציגים הפוליטיים של המחנה שלי ישבו איתו בממשלה, מאהוד ברק, דרך ציפי לבני, דרך יאיר לפיד, דרך אמיר פרץ, כולם ישבו איתו מפה עד להודעה חדשה, ואיזשהו יום אחד התגלה להם האור. מי זה ביבי, עוד הרבה לפני הפרשות הפליליות שלו, מאז 2015, התיקים עוד לא פרצו, הם פרצו רק ב-2016, אבל באיזשהו שלב אני הבנתי שלמרות שאני חשבתי, ואני חושב, אבל זו עמדה שלי, היא לא עמדה שמתקבלת על ידי חצי עם, וזה זכותו, כי זה החוק. העמדה שאומרת שראש ממשלה עם כתבי אישום לא יכול לכהן, זו עמדה ערכית. ברגע שהצד השני לא מקבל את הערך הזה, והחוק נמצא לצידו, והוא כן יכול להיות ראש ממשלה, אז אי אפשר יותר לקיים את הפסילה הזאת, כי הפסילה הזאת היא בהחלט פסילה של 2 מיליון אנשים. ככה צריך להסתכל על זה. אי אפשר להסתכל על איזשהו ערך שאת מנסה להשריש ולהגיד, הם פחות ערכיים ממני, כי הנה, החוק הוא לצד שלהם, והחוק הזה חוקק בזמן ממשלות...
תומי לפיד!
תומי לפיד!
אבא של יאיר!
החוק הזה
אבא
חוקק...
אבא של יאיר! אבו יאיר!
הליכי חקיקה של החוק הזה החלו כשאנחנו היינו בשלטון ב-99, ואני מכיר בדיוק את כל הסיבות למה הדבר הזה החל.
וסיבות טובות.
סיבות טובות, אבל עזבי את זה רגע בצד. אז עם זה אני מתחבר, אני מתחבר למה שאת אומרת, שפה צריך איזה, האמירה של לפיד היא אמירה מטורפת, ההסבר של אסא כשר הוא הסבר גזעני לחלוטין.
אבל זה מסוכן, זה לא רק מטורף, זה מסוכן.
רגע,
ואני לאט לאט אנחנו מנושלים מהיכולת הרציונלית שלנו לבחור.
השאלה אם את לא תעשי אותו דבר עכשיו שיהיה לך כוח.
חס ושלום.
השאלה אם את לא תעשי בדיוק מה שדודי אמסלם אומר, אנחנו נשים אתכם בחדרי שירותים.
תשמע, דודי, קודם כל, אני חייבת חוב לדודי מלפני כמה דקות. אתה אומר שדודי שונא אשכנזים, אני יכולה לומר לך...
לא, אני חושב,
הוא לא.
זה קצת תעתוע לגביו, כי כשאני רואה אותו בטלוויזיה...
הוא אוהב ישראל, לא ראית דבר כזה, הוא אוהב ישראל, והוא אוהב אשכנזים.
כשאני רואה כתבות עליו, אז את רואה את החום שלו, את רואה את החום שלו ואת האהבה שלו, ולא נראה לי שהוא באמת שונא אנשים. אבל כשנעמד על הדוכן, את אומרת, הבן אדם הזה, אני חצי אשכנזי, הוא שונא אותי. הוא יראה את אבא שלי שהוא אשכנזי מלא, הוא בכלל תאהב אותי.
חס ושלום. תשמע, שוב אני אומרת, לא מחלקים ציונים למדוכה. כשעומד אדם, נציג ציבור, נבחר ציבור, וזועק את זעקתם בת שבעת העשורים של ציבור כל כך גדול, אל תחלק לו ציונים. בטח לא כשאתה יושב על סיר הבשר. באמת, זה לא אסתטי.
כן, אבל אני לא שלטון כבר.
אין לי חמלה להיעלבויות שלך, אין בי.
אבל אני כבר לא שלטון.
יגיע שוויון, אתה ועוד איך השלטון?
איך?
אתה השלטון בפרקליטות, אתה השלטון בעליון, אתה השלטון בתקשורת, אתה השלטון בתקשורת הממוסדת, אתה השלטון בלקטורים שבוחרים למי לתת תקציב לסרט, אתה השלטון, אתה לא יודע... אם הייתם חיים את החיים שלנו, אחרי 24 שעות הייתם מגרדים תטיח מהקירות מרוב הצבים.
אבל...
אתם לא יודעים מה זה להיות מדוכא, אני... אתם לא יודעים.
אבל אני לא מתווכח איתך על מה שאמרת עכשיו, אני מתווכח איתך על זה שאת 40 שנה בשלטון, את לא מתקנת את זה, אז את קולט אותי במקום שאני אף פעם לא אוכל לדבר.
אני...
שתמיד תגידי עליי, נכון, בלקטורים זה נכון, בתקשורת זה נכון, וזה לא משנה כמה ירו, שגלית בתקשורת, לפני שזה, ועמית בתקשורת, והרל סגל, נכון.
ג'יביל ווטר.
במקומות המרכזיים זה תקשורת מאוד מאוד שמאלית. אין שאלה בכלל, וכמות הימנים בתקשורת היא לא באמת מאזנת את זה.
ברור שלא.
הפריימינג הוא שמאלי. נכון. ובאוניברסיטה בוודאי, ובפרקליטות בוודאי.
בהכל, מה בכלל, זאת אומרת? ברור.
אין שאלה, אבל...
אתה אומר למה אתם...
עד מתי זה יהיה ככה? זאת אומרת, אתם הרוב שמתנהג כמו מיעוט,
נכון.
וממשיכים להגיד שהוא מדוכה, ואת קולט אותי במצב שאני לא יכול להעיר לך על כלום, כל דבר את אומרת לי, אני כבר 7 עשורים, אז תסיימי את זה, כי אם יהיה מה, יהיה עשור שמיני, ואז אנחנו נשב פה, את תשבי פה עם הילד שלך, יישב עם הילד שלי, והוא יראיין את הילד שלך, ואז הילד תראה. שלך יגיד אותו דבר, אז לאן הגענו?
אני קצת פסימית וקצת אופטימית. למה אני אופטימית? מכיוון שעד לפני 5-6 שנים, אם היית בכלל מעז לדבר על דיכוי, הוא ישר, כולם. השדה הדתי, הדמיון המזרחי,
נכון,
זה היה הרבה הרבה יותר
נכון,
נלעג.
נכון.
היום זה במרכז השיח וזה דבר טוב. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, כשאני או אבישי מתאבדים על הדבר הזה, ואין לך מושג מה התשלום. יש תשלום והוא גבוה מאוד, מאוד מאוד מאוד.
שמה, שחברים שלך שמאלנים חושבים שאת מטורללת?
מטורללת, מסית. תעזורת פילוג.
טוב, אין דבר כזה בכלל, על מה אתם מדברים?
לא, לא, גם יותר מזה, אנחנו כל כך מאוחדים, אנחנו כל כך, ואז את באה רעה, רעה, רעה.
את עושה את זה.
את עושה את זה, בדיוק. וזה מצב צבירה שבא לך באמת, הוא נורא נורא קשה. כי אני יודע, אבל אנחנו עושים את זה לא רק בשביל המדוכאים. אני עושה, אני רואה את כל ההוגה. אני רואה את כל המכלול. לי ברור לחלוטין שישראל, הישראלים כולם, ירוויחו ביום שאנחנו נהיה מדינה יותר שוויונית. כולנו נרוויח, גם האגף השמאלני חילוני אשכנזי וגם האגף הזה. עכשיו, כרגע אני רואה הדיפה. לא יוצא לי לשבת בין הרבה אנשי שמאל שיבואו ויגידו לי, וואלה, יש אמת בדברייך. תמיד הם יעדפו את זה, ויותר מזה ימשי. אתה רואה תוכניות כמו ההופעת בכורה שלי, פרק הבכורה שלי כפוליטיקאית בארץ נהדרת, הרמתי כיסא כתר פלסטיק וזרקתי באוויר. אני כיסאות לספונג'ה לא מרימה מרוב שאין לי עצבים. אני היצור הכי לא אלים בעולם, באמת, אם אני רואה מכות, אני בורחת לקצה השני, או נקרעת מצחוק, כי זה נראה לי הדבר הכי מופרך בעולם. באיזה עולם אני אלימה? באיזה עולם אני אלימה? זה קורה ב-2021.
אבל סתירה זה הקצנה.
למה הקצנה שלי היא אלימות? הקצנה שלי יכולה להיות הרבה דברים.
כי אוסף הסטריאוטיפ למזרחי, הימני, אז זה ברור.
בול, זה המצב, אתם לא רואים את זה.
אם היו... אוקיי, אני מבין שזה מעליב.
אני רואה את זה כמזרחית שגרה בתל אביב.
לא, זה לא מעליב, אני לא נעלבת.
קודם כל, זה כן מעליב.
אני חושבת על גלית בת ה-16, ממסדרות או מירוחם או מבית שען, הפרסייה או הקורדיה או העיראקית או התימניה, שרואה את זה, ובאופן לא מודע, התהליכים האלה הם לא מודעים, באופן לא מפנימה את הדיכוי, מפנימה את הסטריאוטיפים על עצמה, ותיזהר מאוד כשהיא תלך על ביצים, כשהיא תרצה לומר משהו, בגלל הכיסא קטרפלסטי
כזה. מה שאמרת זה מדהים, כי אני תמיד אומרת, נכון, אני בסדר, אבל אני נעלבת בשביל ההורים שלי, שאני רואה את הדברים האלה. אני נעלבת בשביל ההורים שלי, כי אני מרגישה שצוחקים על אמא שלי שהיא לא כמוני. לא, אין את ההגנה שיש לי, שאני תל אביבית, שאני בתקשורת, שאני עושה מה שאני רוצה, שאין... עליי זה לא חל הדבר הזה, אבל מי שנשאר בפריפריה, ומי שהוא מזרחי, ושהוא לא כמונו, במרכאות כפולות, אז אני נעלבת
בואי
בשמו.
בואי לא נלך רחוק. נעלבת בשמו. ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות לא עיתון ביביסטי, נכון? כולנו מסכימים על זה.
לא.
לפני שנה, קצת יותר משנה, קצת יותר משנה, יצא עם תחקיר, תחקיר רציני, על 8200. ומה הוא מגלה? שילדים מהפריפריה, כאלה שבאמת שברו תקרות זכוכית, והצליחו, סיימו בהצלחה, בגרות, בפיזיקה, מתמטיקה, מחשבים, כשהרבה פחות קל להם מאשר לילד במרכז, הרבה פחות פסיליטיז, הרבה פחות זה, ובכל זאת הצליחו, מתקבלים פחות מאשר ילד עם שם משפחה אשכנזי מרמת השרון.
כמו בגלץ.
בדיוק, בדיוק. אז מחלקים לי ציונים על הכאב או על הזעם או על המאבק?
את יודעת מה? זה מעבר לזה. זה מעבר לדבר הזה שלא התקבלו. את יודע שאני אחרי שנכנסתי לרדיו בגיל מאוד צעיר, כל פעם אמרו לי, איך זה שלא היית בגלי צהל? והתשובה היא יותר קשה מלא התקבלתי. אפילו לא ידעתי שיש את האופציה הזו.
בול.
לאנשים בפריפריה, הם לא יודעים.
בול.
לא ידעתי.
הם לא מעזים.
אני נשבעת, לא היה לי מושג.
את יודעת מה? אני אגיד לך על עצמי. אני אגיד לכם על עצמי. כן, הלכתי ללמוד לו באוניברסיטה, עשיתי תואר ראשון, אחרי זה מיד המשכתי לתואר שני באוניברסיטה העברית. 5 שנים רצף ברצוף באוניברסיטאות. לא העליתי, שימו לב באיזה גיל התחלתי לכתוב. שימו לב באיזה גיל התחלתי לכתוב. כי בראש שלי היה. וככה גדלתי.
מערכת החינוך בפריפריה, היא מזעזעת, הייתה.
לא, ירושלים.
הייתה, הייתה. את ירושלמית, נכון. אני מדברת על דבריה.
ירושלמית, שכונה מעורבת, בתי ספר טובים, אוניברסיטאות, ולא העליתי על דעתי שאני מסוגלת לכתוב. ידעתי שיש, זה ביאבע.
בטח.
אבל המקסימום שעשתי לחשוב עליו זה להיות מורה בלידה. התקבלתי ללמד בלידה, אמרתי, וואו.
מסכימה מאוד.
כבשתי את האברסט.
כי מה? למרות שאת כאילו...
כי הפנמתי את הדיכוי.
תסבירי לי למה, כי את
משרתת
בחיל אוויר.
מה שעדי אמרה. ידעתי, ידעתי שיש לי אופציה.
אתה לא מעז לחשוב. אתה לא מעז לחשוב.
פריפריה זה מקום הישרדותי. יש את ההישרדות, אין חלומות.
גלץ בכלל לא היה אופציה, אני סופר, אני סופר, גרוסמן סופר, מה אני יודעת? אני יודעת שאני יודעת לכתוב, אבל לכתוב ספר, לכתוב את דעתי, מי אני?
אלדד, אני אתן לך עוד דוגמה.
תחי עסק לבגדים.
בולתי זה.
הבחי לי זבנית, ואכן זבנית הייתי.
לגמרי. אני אתן לך עוד דוגמה. כשאני הגעתי לתל אביב, אני התחברתי לכל מיני אנשים, ואני גיליתי שלכל החברים שלי שהיו בתיכון, הם היו צריכים לבחור שפה, ללמוד אותה. ואז הבנתי שזה בכלל לא קיים בפריפריה, הם ידעו. היה לנו ברור, היינו חייבים, או צרפתית, או אנגלית, או ערבית, מה זאת אומרת? פריפריה זה לא היה קיים, ואני נותרתי ללא שפה נוספת שלא למדתי, כאילו.
אז איך, מה שתמיד אנשים שואלים, ואף פעם לא קיבלתי תשובה מפורטת ואינטליגנטית, למרות שאני חושב שאני יודע מה הסיבה, ואני חושב שיש לזה סיבה מוצקה. אז איך אתם מתחברים לנתניהו, שהוא ממשפחה פריבילגית, והוא, כל אפשרויות היו בפניו, הוא עשה, הוא גדל באמריקה בגלל השליחות של אבא שלו, והוא ידע שהוא יכול ללמוד בסטנפורד, בקולומבי, איפה שהוא רוצה, לאן שהוא זה, הוא ידע שהוא יכול להגיע לסרט מטכ"ל, הוא ידע שהוא יכול להגיע לכל, 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 ולעשות הכל. אז איך אתם מתחברים לדמות, שהיא לא פרצה את התקרה, כי בעצם, תראה, זה אנשים שנולדים עם כל האפשרויות בידיים שלהם.
שאלה טובה. שתי תשובות. קודם כל, הימין הוא לא פוליטיקת זהויות.
תסבירי.
אני לעולם לא ארצה, ושימו לב, אני כמעט אף פעם לא כותבת על זה שאני אישה, או על זה שאני מזרחת.
פה אני חושפת... לפני שזה נכנס.
פה אני חושפת דברים אינטימיים שלא דיברתי עליהם.
כי את אומרת, יריב לוין בשביעות, בפריימרס יכול להגיע יותר גבוה ממך. לא יגידו שאת מזרחית.
בדיוק. ואף אחד שבחר, אני אומרת לך, מתוך 80,000 המתפקדים, שבאמת הובילו אותי קדימה ברשימה, ועשו מעשה היסטורי עם גלית אטבריאן דיסטל, לא היה משוריין לפני כן שנכנס לרשימה, ויחסית למקום מאוד מאוד מכובד, אף אחד לא עשה את זה כי אני מזרחית, אף אחד לא עשה את זה כי אני אישה. אנחנו לא רואים צבע.
כי אתה פה שלו? כי את מדברת את הדעה שלו, את הצבע שלו.
בדיוק, זאת אומרת, הם מסתכלים על האינדיבידואל. האינדיבידואל וכישוריו. אני קצת חושבת שהימין הליברלי, הוא נשאר עם דוקטור מרטין לותר קינג, אני לא רואה צבע, אני לא רואה דת, אני לא רואה מגדר, אני רואה בן אדם. אני רואה חופש של בן אדם למצות את כישוריו. זה הליברליזם הימני. אנחנו לא פרוגרסיביים. אנחנו מאוד מאוד לא פרוגרסיביים. לא תראה בשיח הימני, היי, אין פה מספיק נשים, אין פה מספיק מזרחים. גם מזרחים לא יכתבו את זה בתוך השיח הימני. אני כן בעד שוויון, ואני אלחם למען שוויון, אבל אני נגד אפליה מתקנת. אני נגד אפליה בכל צורה. אפליה מתקנת או אפליה מדכאת. שיהיה חופש מוחלט לאינדיבידואל, חופש ליברלי מוחלט, ומשם כל אחד יטוס לאן שהוא רוצה.
זיקוק אידיאולוגי. כל השאר הוא לא
תשובה אחת.
התשובה השנייה, אני חוזרת למה שאמרתי כאן. אנחנו מזהים בנתניהו את ראש ממשלתה של המדינה היהודית בראש ובראשונה. כל בוחרי נתניהו יודעים שעבורו העם היהודי והזהות של המדינה היהודית זה בליבו ובנפשו. זה השליחות שלו. הוא פועל מתוך הקונטקסט של ההיסטוריה היהודית. אני שוב אומרת, תקראו את הספר, תקראו על מה בן ציון נתניהו החדיר לבן, לכל הילבנים שלו, ממש לתוך העורקים מגיל אפס, וזו הזהות. פחות מעניין אותנו אשכנזי, פחות מעניין אותנו גדל ברחביה, פחות מעניין אותנו אם הוא אכל שרים פסים או לא. היום יצאו עליי על זה שישבתי בקפה איטליה.
בתל אביב, כן.
בתל אביב, אגב, אני לא נוגעת באוכל לא קשר, אבל אני כן אוכל במסעדות לא קשר.
אתה מעצבן אותי שאת צריכה להגיד את זה בכלל,
את מבינה? ברור, ברור, אבל עזבי, עזבי, אני מראש אמרתי, אני מה שאני, אני לא מסתירה כלום. אם אני ארגיש שאני מתחילה להסתיר דברים, אני יוצאת החוצה.
זה משגע אותי שהיא צריכה להגיד, לא אכלתי, מה זה אכפת לכם, מי אוכל מה?
ועל החרדים, אלה שהכי יצאו להגן עליי, יהיו חרדים, כי למה?
כי יהודי חרדי בעולם, נגיד, שהוא מסתובב בעולם, בכלל אין שאלה, הוא יכול להיכנס לאיזה מסעדה שהוא רוצה, בכל מקום, בכל זה, הוא יזמין מים, הוא יזמין זה, מה שהוא יזמין, לפי הרב שלו, מה שהוא יודע שזה, אבל אין בעיה להיות, זה לא...
לא, גם אנחנו המסורתיים ממציאים את הדרך כל הזמן, זה נורא, זה כדרך מאוד מסובכת. למשל, בחול, בארץ אני אוכל דג.
כן, כל אחד.
אני לא אוכל אוף בחול.
כל אחד ממציא לעצמו, ולוכל את זה בשלום.
זה היופי של הקהל המסורתי. זה היופי, באמת חופש. חופש כרעיון מכונן.
את מבינה שבעצם, אם תהיה ממשלה ימנית עכשיו, ויש סיכוי גדול שזה מה שיקרה,
זאת השם.
אז יש לכם שתי משימות. א', לסיים את מה שאתם חושבים שאתם צריכים לעשות בשינוי הזה, כדי שלא תמשיכו להגיד, אנחנו מדוכאים 70 שנה, וזה נכון, היה פה דיכוי, אבל התפקיד שלכם הוא להפסיק את הדבר הזה. זה הדבר הראשון. והדבר השני, שלרפורמה בעולם המשפט יש מחיר. צריך להתחייב על זה שמשפט נתניהו ייפסק, כי אחרת לא יהיה דיון. המשפט הזה יכול להיות גם עוד 5 שנים ועוד 6 שנים, ועם האירורים...
להתחייב על זה שהוא ייפסק?
לא, שהוא יימשך. שהמשפט יימשך.
מסכימה?
עכשיו, אם אתם חושבים שהתיקים תפורים, אז זה המקום להראות את זה בבית משפט.
אנחנו כל הזמן אומרים את זה. אתה יודע, אני כבר מאז שסמוטריץ' שהוציא את המצע המשפטי שלו, נקראתי להמון רעיונות, ואנחנו באמת מתכוונים בכל רעיון אני אומרת. המשפט הזה פועל לטובת הימין, לטובת...
המשפט של נתניהו.
נתניהו, כן. בוודאי, זאת אומרת, אם אני שמה בצד את הסבל האישי של האיש הזה, שבעיניי הוא באמת בוויה דלורוזה נושא את הצלב של הציבור שהוא העז לעמוד בראשו ומשלם מחירים איומים, כלכליים, אישיים, משפחתיים, הכל. אם אני שמה רגע את זה בצד וכואב לי על זה מאוד, המשפט הזה פועל לטובת כל מי שרוצה שתהיה. תשמע, אתם מסתכלים על איך שהמשפט הזה מתנהל, ואין מה לומר, זה או זדון או רשלנות. Either way, זה חמור מאוד כשמדובר בנציג ציבורי של קהל כל כך גדול. כי כשאתם מזלזלים בו, אתם מזלזלים בנו. לא היה מגיע תיק כל כך מרושל לבית המשפט, אם היה מדובר במועמד חילוני מהשמאל. חד משמעית. לא, הם לא היו מעזים. השמאל היה מבהיר בו, תראו את השמאל היום הולך לגשרים וזה וזה, נלחם נגד הפקקת אופוזיציה, אל תחזור, זה באמת מופרך בעיניי. אם היו תופרים ככה נציג של שמאל?
כי למה זה מופרך?
מה זה, הם היו...
כי למה זה מופרך לדעת?
אנחנו באופוזיציה, נגד מי אתם צועקים? על מה אתם צועקים? לא תחזור. אנחנו באופוזיציה. אתה רואה פה באמת, בשנה וחצי, החבר'ה האלה סרסו את הימין בוועדות בכנסת, במליאה, all hell broke loose, והם הולכים לקשרים. אתה רואה את האנשים האלה יוצאים מעצמות קרקע. ואם באמת החבר'ה האלה קיבלו את סלטה ושמנה של הארץ, באמת חלב ודבש, מה אתם שונאים כל כך? זה כל כך לא פוטוגני בעיניי. עם כל הסובה שלכם, שימו לב איפה הקשרים האלה נפסקים. דרום תל אביב, לא תראו את החבר'ה, את המדוקאים באמת, את אלה שקשה להם באמת, את הנשים המבוגרות שבאמת חיות היום בדרום תל אביב, הן באות, הן מדברות איתי, אני שומעת, עזבו עכשיו פוליטיקה, כשעומדת מולי אישה בת 60 בדרום תל אביב, ואומרת לי, היה לי קורס שאהבתי במתנס ליד הבית, אני לא הולכת לקורס, כי הוא בשש בערב, אני מפחדת לצאת מהבית בחושך. ואז אני רואה באמת את כל הגרציות באות לחוג ליטוף של המסתננים בדרום תל אביב, שחס וחלילה אחד מהם יישב על ספסל בשכונה שלה. ממש. ראינו אצל גל גבאי מה קורה. תוך חמש דקות אחד השכנים מזעיק משטרה.
מתקשר למשטרה, ברור.
זה דיכוי על דיכוי על דיכוי, ועוד גם אני יפה נורא, ואתם מכוערים, אתם גזענים. אי אפשר, אני לא יכולה לסבול את זה. אני לא יכולה, לא יכולה, יעזור לי אלוהים.
אני רוצה רגע לחזור למשפט ולחזור למה שאמרת עכשיו, כי אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא חשוב, ואני תכף אגיד דעתי מה הבעיה היום בשמאל. אז זאת אומרת, המשפט צריך להימשך בלי קשר לרפורמה.
וימשך גם, וימשך, מבטיחה.
מה שאמרת הוא חשוב במובן הזה שאני חושב שלצערי המחנה שלי הפסיק לספר סיפור מורכב. והמחנה שלך כן מספר סיפור מורכב. היה פה בן גביר, אז עזבי שאמרו לי עליו מה שיגידו לי עלייך.
מה?
למה נתת על הבמה?
עד עכשיו אומרים, מה זאת אומרת?
אז זה הזדמנות להגיד את זה, כי אני כמעט עונה לכל אחד בזה.
יודע מה התגובה הכי מדהימה?
מה זאת אומרת נתתי במה? אני לא נתתי כלום. זו איננה במה שלי, עברו ימי מפאי וימי דבר וימי חיים יבין. את אשת ציבור, הוא איש ציבור.
איך אתם אוהבים להטריס, להטריס, הם אומרים.
זה רק מראה לכם.
זה לא במה שלי ולא שלנו.
אוהבים להטריס.
כמה השמאל, ואני לא מאשימה אותו, הייתי שם, been there done that, אני יודעת מה זה המחשבה שאתה הקנבס.
שאתה מה?
הקנבס.
שמה? מה סובב?
אני אסביר. וזה מה שאני הרגשתי. אני הרגשתי כשהייתי בשמאל, שאני המצב הטבעי. אני הדברים כפי שהדברים הם צריכים להיות. ואז יש כל מיני חריגות. יש את החרדים, נאמר, הם קו ירוק על הקנבס. יש את המתנחלים, הם קו אדום על הקנבס. יש את הציבור המסורתי בפריפריה, הוא קו צהוב. אבל אני המצב, אני שקופה. אני הם הדברים כפי שהם אמורים להיות. והתחושה הזו מתעררת להם. הימין תופס יותר ויותר תאוצה, יותר ויותר אומץ, יותר ויותר קול. ופתאום הם מבינים שהשקיפות, יש בשקיפות שלהם המון כוח. כשאתה שקוף, כשאתה לא עמדה, כשאתה לא צבוע בשום צבע, אתה המצב הטבעי, יש בזה כוח אינסופי. עכשיו, רבים מהם מרגישים עד היום ככה. ולכן, כשבא אחת כמוני, הרגע כשבאנו לפה, עלינו דרך הקניון של TLV, עלינו שם, ואני וידידיה, רואים את ידידיה?
אני מקווה, הוא לא רוצה שירות אותו ברור.
ידידיה הכפרה שלי, ואני אמות עליו, אני אמות על הילד הזה. אנחנו מדברים פה על היום, מתעמרת בו בלי הפסקה. אנחנו צועדים ואנחנו שומעים מישהי הולכת עם הפלאפון, נכון ידידיה? גלית תסתלת בוריין, כאן זה נורא והיום. ורציתי לעשות לבו, אבל אמרתי, מסכנה.
מזל שלא הלך ברמת אביב, והיו יותר גרוע.
אגב, הרבה מאוד, איפה שאני מסתובבת במעוזות השמאל היותר מאופשים של תל אביב, הברים של הבן זוג
הפלסטיני שלה.
הפלסטיני שלי, ההוא עם הצמיד של פרי פלסטיין, שבא לי למות, תעיף את זה כבר מהיד.
שהוא הולך לכל ההפגנות בימי שישי, נכון?
זה למוות, זה מוות, אבל הוא הצביע ביבי.
וואלה.
הצביע ביבי בגללי, הוא רומנטיקן.
וואלה.
באמת?
אבל אולי הוא סתם אמר. אמרתי לו, אני לא מעזר.
מה אכפת לך? מה אכפת לו להגיד סתם?
ולכן הוא צילם בתוך הקלפי את הפתק שהוא הכניס, ליקק את המעטפה, הכניס, רק ככה האמנתי לו.
אם הוא הצביע בשביל אהובתו, הוא מלך.
ואשכרה, ואשכרה מטיבי לביבי. אשכרה.
וואלה.
וואו.
כן. אבל המון בשמאל, כאילו, חולם את המקרה החריג הזה, כשאני יוצאת איתו וזה, אתם לא, אם היה לי שקל על כל פעם שבא אליי לשולחן מישהו ואומר לי, אני שמאלני מת, ואני קרוע עלייך.
זה מה שהחבר מהרצל אמר לי עלייך. זה בדיוק כזה.
אני מקבלת המון המון אהבה בתל אביב, המון.
כי מה?
אז ביאללה, בואי תתחיל להסתובב פה יותר.
קודם כל, אני חושבת שהיחסים
בין... כי זה שמאלנים יותר רדיקליים?
בדיוק.
ואז הם יותר מוכנים?
בדיוק. כי א', הם לא גזענים. א', הם לא גזענים, תתחיל בזה. זאת אומרת, המשחק שלהם הוא לא, אני רוצה הון, אני רוצה שלטון, אני רוצה כוח, ואני אחריב את כל מי שלא דומה לי. הם באמת אנשים שמשוכנעים משום מה, שיכול להיות פה באמת חיים של שלום ודו-קיום, אני מעריכה את זה.
וגם תל אביב זוהיר מאוד מעורבבת.
זה לא דבר רע לחשוב ככה, זה אומנם מאוד מסוכן ומאוד טועים בעיניי, אבל אני לא יכולה שלא להעריך אנשים כאלה, והם מעריכים אותי, כי הם קולטים שבסופו של דבר, זה אג'נדה מול אג'נדה, ולא...
ואגב, הימין יכול להגיד הרבה דברים על תל אביב, אבל זו עיר מרובבת נורא.
מה זה תל אביב? זה ילדים מהפריפריה
שבאו לבינו. יפה מאוד, בבקשה, הנה, אני ילדה מהפריפריה, זה כזה. אז כן, יש
קבלה. וכל האנשים שמפחדים שאם הקבוצה שלך תחזור לשלטון, אז ישראל תהיה איראן, כי יתחילו להתעסק עם הפלות ומרחב ציבורי ונשים ולהטאבים, זה קשקוש?
קשקוש בלבוש. תשמע, 80 אלף מתפקדים הלכו ובחרו באמיר אוחנה. אתה יודע מה הייתה המחשבה האחרונה שהייתה להם לפני שהם הכניסו את השם שלו לרשימה? שהוא גיי.
וואלה.
פשוט לא מעניין. פשוט, אני באמת לא צוחקת.
זה אני מסכים לזה,
לא
כי...
לא מעניין.
כי אני מסכים לזה, כי רואים את זה בסדרה של גל אוחובסקי, הפרק השלישי הוא איך המזרחים קיבלו הכי בקלות את
ה... בוודאי, אמהות המזרחיות, כפר עליהם.
זה שאבא שלי אומר בסוף, וואלה, אני חולה על
הסיעה. אתם יודעים איזה מטמורפוזה אנחנו עברנו?
ואז רואים איך אמיר אוחנה מתקבל...
ואף אחד לא חושב על זה שהוא גיי.
וכולם, ואת רואה, אנשים עם כיפות וזה, מנשקים אותו וקופצים עליו.
מה זה, אחי, החבר'ה עם הכיפות, אני, ויש את בחור בשם אילן בדני, אני חולה עליו תימני מעוד השרון, אני ואמיר הולכים אליו בשבתות לאכול תג'חנון עם המשפחה, עם התמונות של הרבנים על הקירות וספרי הקודש והילדים והנכדים הדתיים שלו. אמיר בא עם בן הזוג שלו ועם הילדים שלו, והוא בא, אתה יודע, גבר תימני בן 70 ומשהו, מחבק את הבן זוג של אמיר. זה הליכוד, התנועה הכי ליברלית, בלי לעשות מעצמה עניין ובלי חשבונאות ופנקסנות אישה וגי... עזבו, חיו ותנו לחיות, ותסתכלו על העשור האחרון של נתניהו, זה היה עשור שבו התנועה להטאבית באמת פרצה, המיצוב של החבר'ה הלהטאבים פתאום הפך הרבה יותר יוקרתי ופתוח והרבה פחות רדיפה, זה קרה בעשור שלנו, של נתניהו, פתאום עוד פעם באים לי לקלישאות של איראן והפלות, הפלות זה בכלל, בואו לא נייבא ויכוחים מארצות הברית, איך שזה מתנהל בישראל, אני מרוצה לחלוטין, זה באמת חופש, אישה לבחירתה, ככה זה צריך להישאר, ככה זה יישאר, ואני חושבת שמבחינתי לפחות, ממשלה עם אסלאם ימני, פונדמנטליסטי, קיצוני, וזה האחים המוסלמים, הרבה יותר מסוכן בעיניי, נכון. מאשר הליכוד, ואני אגיד יותר מזה, הרבה לא יודעים את זה. בשנה האחרונה ישבנו, כנסת ישראל, 120 חבר'ה, לילה שלם, לחכות שמועצת השורה תאשר שימוש בקנאביס. פשוט חיכינו למועצת השורה.
אבל לפעמים חכים לחכמי שס.
לא רוצה, אז חכמי שס הם יהודים. הם יהודים, הם משלי.
אבל גזענית.
לא. זוהי מדינה יהודית. פה השמאל והימין ניבטים. זוהי מדינה יהודית.
כן, אבל את מבינה...
זוהי מדינה יהודית. אני לא רוצה שנחכה לאף חכם, לא יהודי ולא מוסלמי, כדי לחוקק חוקים. אני מאוד ליברלית בעניין הזה, אבל אם כבר, לפחות שיהיה מהדת שלי.
לא, אבל את מבינה שיש פה, ערבים שהם לא מתגיירים כדי להיות אזרחי ישראל, הם יישארו ערבים.
חד משמעית.
ובעולם שלך צריך להיות ברור שהם יכולים להיות חלק מהשלטון. אם את ליברלית, הם יכולים להיות חלק מהשלטון, הם יכולים להיות שרים. אם הם מסכימים לקווי היסוד שלך, אז זה בסדר גמור, גם אם יש להם אמונות אחרות.
אני לוקחת אותך צעד אחד קדימה. אתה יודע מה החזון שלי? לפתוח את ההצבעה המגזרית בחברה הערבית. החלום שלי זה שיותר ויותר חבר'ה מהחברה הערבית ירגישו סבבה לבחור ליכוד כי הם בעד הקפיטליזם החומל, או לבחור זהבה גלאון כי הוא בעד...
כן, אבל מה, בעולם שלך, בן אדם כמו מנסור עבאס, הוא לא יכול להיות חבר קואליציה? בן אדם שאומר...
מנסור עבאס מסוכן בעיניי.
מנסור עבאס, לא התנועה שלו. מנסור עבאס כבן אדם.
מסוכן בעיניי. הבן אדם הזה, אם הוא היה באמת... מנסור עבאס הוא ההתגלמות של הפוליטיקאי האולטימטיבי, הכי מסוכן שיש היום.
אבל למה גלית?
הרבה יותר קל לי עם אחמד טיבי.
למה?
הרבה יותר.
כי את לא מאמינה שערבי יכול להיות...
לא, כי אני לא מאמינה שבוגר וחבר באחים המוסלמים הוא ג'ון לנון. אני לא מאמינה לפוזה הזו. הוא לא ג'ון לנון והוא לא מהטמה גנדי והוא לא... הוא is too good to be true. ואז אני רואה את האמנה, שהוא חתם עליה דקה וחצי לפני שהוא נכנס לכנסת, והוא התנה את הכניסה שלו לכנסת באמנה הזו, ואתה יודע מה כתוב באמנה הזו?
לא, מה כתוב?
להחריב את המוסד הציוני מתוך מוסדות השלטון.
אז בעצם...
מתוך מוסדות השלטון. הבן אדם הזה מסוכן ברמות שאין לי מילים
אז
לתאר.
אז בעצם העמדה שלך, אם את אומרת שאני יותר מאמינה לאחמד טיבי, התחלתי לומר את זה, תפס אותי במשפט, אז את לא מאמינה שיכול להיות ערבי שהוא משלים עם מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, כמו שמנסור אבס אומר.
יכול להיות ערבי כזה. הלוואי ויהיו כמה, יש ערבים כאלה.
איפה הם בפוליטיקה?
קודם כל, תדעו לכם שהחברה הערבית, המפלגה הראשונה בגודלה שהם בוחרים בה, אחרי מפלגות ערביות, זה הליכוד.
ברור, בטח.
יפה. אז הנה כבר יש ערבים
כן,
כאלה.
כן, אבל השאלה אם הם לא בוחרים ליכוד, כי הם רוצים להיות מחוברים לכוח ולשלטון, והם...
לא במספרים האלה.
והם לא נשארים עם העמדות יסוד שלהם.
לא במספרים האלה. ואני שוב אומרת, הלוואי והחברה הערבית תיפתח, ואת יודע מה? הלוואי ותקום מפלגה ערבית, שתאמר, אנחנו שמים את הסכסוך הלאומי בצד, אנחנו לא מפלגה שבאה לקדם... שתי מדינות לשני העמים, או את הסכסוך הפלסטיני. אנחנו באים כמפלגה שהיא חלק, בועט, מהחברה הישראלית, ומדנים בסוגיות אזרחיות. הלוואי וזה יקרה. הלוואי וזה יקרה.
טוב, אני מצטער לומר...
נשמע כמו משהו שלא יכול לקרות.
אני חושבת שבסופו של יום, כן. אני חושבת
ש... אבל את רואה את הדור החדש. אם היה לנו תקווה אולי שהדור הצעיר יותר...
ופה יש הרבה אשמה בציבור היהודי.
טוב, אני מצטער...
יש בנו, אנחנו, זה כבר פודקאסט אחר, אבל...
מצטער לומר שיכולנו לדבר איתה עוד שעה.
האמת שכן.
כי היא חכמה.
לא עשינו צחוקים, רצינו צחוקים.
לא עשינו שום צחוקים.
היא מצחיקה.
כי אתה נודניק.
היא מצחיקה, ויש לה עמדות מעצבנות, אבל אתה יודעת...
למה מעצבנות?
זה מותר בדמוקרטיה.
שוויון חופש ואהבה לכולם, מה מעצבן בזה?
לא, 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 אז ביאלתי לי ג'ון לנון.
את בדיוק.
אני חושב, אני חושב...
אני אגיב את רון.
אני חושב שמנסור אבס הוכיח את עמדתו בכמה צמתים,
הוא מאוד מסוכן.
זה בעיניי הוא תקווה גדולה, בעיניי הוא סוג של נלסון מנדלה,
אני מבינה את התקווה שלך, אני שותפה לתקווה שלך, לא מנסור אבס.
זה בעיקר הכל הגבוה הוא מבלבל, אתה מבין, זה עושה אותו חמודי.
אז למה נתנו לבמה? כי היא חכמה ומגניבה ומצחיקה, והבמה לא שלנו. יאללה, הלוואי ותפסידו בבחירה.
גלי, תודה רבה. לא, אל תגיד את זה, הלוואי וננצח.
מה, צריך להגיד לכולם איזה?
צאו להצביע, צאו להצביע. אין לנו מנדטים יהיה לבזבז.
תודה רבה.
ביי כפרה. What's up?